אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר החקלאות לשעבר, סגן שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אלון שוסטר, המחנה הממלכתי, שלום לך.
שלום דוד, שלום למאזינים.
ראש הממשלה נתניהו אמר השבוע, הרפורמה לא מתה, אבל הוא המשיך ואמר, אבל אני מקווה שנגיע להסכמה. בסדר, לא?
תראה, זה, נגיד אני, זאת אמירה אמביוולנטית, מאורפלת, איך קיסינג'ר שחוגגים לו 100, היה נוהג לומר, אירפול קונסטרוקטיבי מבחינתו. מי שרוצה מהצד המיליטנטי לראות בזה את חיותה של הרפורמה, אז יכול למצוא, ומי שרוצה לשמוע את הקולות של ההסכמה, יכול גם לא לשמוע. על זה בעצם תקום ותיפול אותו שיח, יקום ויפול השיח או ההידברות תחת חסות בית הנשיא, האם אכן נצליח למצוא מכנים משותפים וכל השאר לעתיד לבוא. וזה ההסכמה הטובה ביותר, כי אם משהו מוסכם, אז הוא מוסכם, אז הוא טוב. חזקה על מי שמסכים מצד הרצון לשינוי, שזה מקדם את התהליך של שיפורים במערכת המשפט, וחזקה על המחנה שרוצה לשמור לוודא שהדמוקרטיה נשמרת, שאין בזה פגיעה, אולי אפילו שיפור. וכל השאר שלא מוסכם, תיקו, אתה יודע, מחכים להמשך לבוא. יש מי שרוצה לגנוז ויש מי שמסתפק בדחייה לסוף הקדנציה הזאת.
אז תראה, אני דיברתי עם אחד הבכירים בקואליציה, והוא אמר לי, תראה, הם לא רוצים להגיע לשום הסכם. הם לא רוצים להגיע להסכם. אמרתי לו, אתם נמצאים כרגע בבית הנשיא, ובבית הנשיא אתם צריכים לגלות קלפים, למה אתם מסכימים, למה הם מסכימים. ואז הוא אמר לי, אני מתנצל שאני אומר את זה, אבל הם לא רוצים להגיע להסכם. ואיך זה מתבטא, אני שואל? הוא אומר, הם לא רוצים כלום, רוצים לגנוז את כל הרפורמה. ולזה לא נסכים. אז מי שאמר לי את זה, זה שר מאוד מאוד בכיר. וכשאני שומע את הדברים האלה, ויחד עם זה אני מחבר את זה, עם דברים שאומר יאיר לפיד, ועם דברים שאומרים אחרים במפלגות האופוזיציה, אנחנו רוצים לגנוז את זה. ויותר מזה, אני שומע את חלק מהמפגינים שאומרים שום רפורמה, שום כלום, או שתגנזו את זה, או שנעלה לכם על הראש. אז אתה אומר, אתם הפכתם למיליטנטים יותר, לא?
או, קודם כל יש באמת גוונים, והגוונים הם מאוד חשובים. תראה, מי נקרא לזה במחנה שלי, כן, של נוטרי הדמוקרטיה, אני אגב, משוכנע.
כולם קוראים לעצמם נוטרי הדמוקרטיה.
גם במחנה האחר, דוד, אנשים ברובם העצום רוצים דמוקרטיה, רוצים, אני מאמין שלא רק את העקרונות של שלטון העם, שבא לידי ביטוי בשלטון הרוב, אלא גם בשימור הזכויות. אבל הפרטים, כן, האלוהים הוא בפרטים, האלוהים והשטן הוא בפרטים. אז עכשיו אני הולך אבל לשאלה שלך. אני סבור שהמחנה שלי שרוצה לשמור על דמוקרטיה לא יכול להסתפק ולהגיד אני רוצה לגנוז רפורמה. המילה רפורמה כשלעצמה היא לא פסולה, שאלה לאן היא הולכת. אני חושב שכמו שאמר אגב ראש הממשלה נתניהו, יש לי הרבה מה לומר עליו, אבל הוא אמר אחד הדברים, אנחנו צריכים לחזק את זכויות האדם, וזה צריך להיות חלק מהמהלך. הנה הסכמנו, מי לא מסכים על שיפור השירות, על תוספת שופטים, קיצור הליכים במערכת המשפט, בוודאי. מי לא יסכים על העיקרון, שאני מקווה שיגיעו אליו בבית הנשיא, של סופיות המהלך, מה שיוסכם יוסכם, ומה שלא עוצרים. הלוואי אם נצליח. אני אגיד לך יותר מזה, ככל שנגיע להסכמה, במה שקרוי חוק יסוד חקיקה, נגיע להסכמה איך מחוקקים חוק יסוד לעומת חוק רגיל, ככל שחוק היסוד לא יהיה מעשה משובה קל בכל קונסטלציה, כך אפשר יהיה להקל מעט בביקורת השיפוטית.
תסביר לי איך בעצם מחוקקים חוק יסוד. כמה אנשים יצטרכו לחוקק חוק יסוד? כמה אצבעות תינתן לה להצבעה להעברת חוק יסוד?
אז רגע, אז אני אוקיי, אז ניכנס רגע לעניין הזה. יש בזה כמובן כל מיני אפשרויות, ויש כאן, אבל העיקרון צריך להיות שחוק יסוד יש בו מרכיב של רוב מיוחס, כן, לא שתיים נגד, לא שניים נגד אחד, כמו שלפעמים אפשר לקבל בכנסת, אלא צריך עוד רוב מיוחס, כמובן, מעל 60,
רוב,
אתה שואל אותי.
מה זה רוב מיוחס? מעל 60.
צריך להגיע להרבה יותר מזה, לא אכנס למספרים.
לא, אמרת מעל 60.
אבל רוב עם מספר גדול מאוד, חוק יסוד זה דבר שיש עליו קונסנזוס רחב, מבחינתי קונסנזוס רחב 80, אבל אני לא במסע ומתן. אז זה דבר אחד. דבר שני, שלא מתקבל בחטף, כלומר בשבועיים, שלושה חודש, חוק יסוד. למשל, אחד הדברים שמדברים, זה אפשר להקטין את הרוב הנדרש, את מספר המצביעים בעד, אבל שההצבעה רביעית, שים לב, תהיה בכנסת עוקבת.
זאת הייתה הצעה של הקואליציה.
כלומר, לבטא שיש לנו לאורך זמן הסכמה רחבה.
אלון, זאת הייתה הצעה של הקואליציה.
איך מקבלים חוק יסוד, אז אפשר להגיד לבית המשפט, אתה, את הביקורת השיפוטית, לא תמצא, לא יהיה לך חופש משחק, כמו שקיים היום אולי, לגבי חוקי יסוד. זה למשל המשחק שכן קיים, ואני חושב שמי שרוצה לתפוס את הרגע הזה, כרגע, כהזדמנות, ולא רק להגיד עד כאן ולשים גבולות, זה נעשה. המחאה שמה גבולות, בטח, אבל עכשיו צריך להבן את האמירה הזו, שרוצים דמוקרטיה, ורוצים את חירות העם, לא רק את שלטון העם, אבל צריך לתת לזה, לתת בהם סימנים.
אלון, אבל אתה יודע...
להתקמות.
אלון,
אי אפשר שאנחנו, רק מילה דוד, אי אפשר שאנחנו לא נסכים שיכפו עלינו ברוב קטן, ואנחנו נקבע בעצמנו מה צריכה להיות, מה הם צריכים להיות חוקי היסוד. לא, זה צריך להתקבל בהסכמה, צריך לדבר.
רגע, בוא שני אחד נעצור. אמרת המון המון דברים, אני רוצה לחלק מהם להתייחס. אמרת חוק יסוד בהעברה מיוחסת. זאת אומרת, יותר מ-60. 62, 63, 64.
לא.
רגע.
עזוב, אני לא עושה את המקח וממכר שצריך לעשות אותו, אגב. אני לא...
הכל זה מקח וממכר, אלון.
אוקיי.
עכשיו אני ממשיך הלאה.
כן.
התקבלו חוקי יסוד ברוב של 32. זה בסדר?
לא, אני אומר...
אבל היו כבר כאלה. חוק כבוד האדם וחירותו... רגע, אלון, בוא נעשה...
מי שעלץ על העברה הזאת של חוק היסוד ב-1992 לזכויות האדם, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, היה בוועידת הליכוד, הליכוד, תנועת הליכוד, רגע לפני שנתניהו הגיע, ועידת הליכוד, שנה לאחר מכן, אמרה, ביצענו מהפך חוקתי חשוב, זה שהיו 32 בסוף התהליך, זה נכון, ויחד עם זה, את זה צריך בדיוק לשנות, כדי שלא יהיה ספק גם בחלוף שנות דור,
אני רוצה רק להזכיר לך,
שמדובר בחוק שיש בו הסכמה רחבה.
אני רוצה רק להזכיר לך שלא רק הליכוד חתם על זה, חתמו על זה עוד מפלגות שהיו באותו זמן.
לא, ודאי. לא, אני אומר שוועידת הליכוד, שנה אחרי
שהתקבל החוק, בסדר, מישהו צריך להריץ את זה.
הגדירה אותו כמהפכה חוקתית שאנחנו, הליכוד, תמכנו בו וגאים בו ורוצים להמשיך את התהליך.
אוקיי. עכשיו אני אשאל אותך משהו אחר. אם כולם חושבים כמוך, ואתם קצת יותר מתונים בדרישות שלכם, אני לא יודע מה יצא בסוף, כן? אבל גנץ לפחות מראה מתינות יותר מאשר יאיר לפיד, ויאיר לפיד אומר, אני לא סומך על שום דבר, אני לא רוצה כלום. אני אפילו לא משתתף שם, הוא כאילו משתתף, אבל האמת היא שהוא על...
לא, למה דוד, יש נציגים מוסמכים?
לא, יש נציגים, אני יודע, לא. יש נציגים, אבל הוא לא מאמין בתהליך, נו, הוא אמר גם, אני לא מאמין בתהליך. האמת, שגם בצד הליכוד אמרו כאלה שאנחנו לא מאמינים בתהליך, אבל אתה יודע, כששניים נכנסים ושני הצדדים אומרים, אנחנו לא מאמינים בתהליך, מה יצא מהדבר הזה?
אני קודם כל, אני חושב שגם תהליך שקשה איתו, וכולנו מפקפקים או בטוחים, אבל אני חושב שכולנו מקווים שיצא מהתהליך הזה טוב. ואתה מכיר, בהרבה מקרים אנחנו מופתעים לטובה בחיים, ואני חושב שלא מותר לנו, אסור לנו שלא להפוך כל אבן, בתהליך של חיזוק הדמוקרטיה וחיזוק תחושת היציגות, הייתי אומר, של מדינת ישראל. תראה, יש פה, אנחנו אמרנו את זה, אומרים את זה עדיין בסוגיות מדיניות וכולי, ואני אומר שצריך לדבר בוודאי עם, עם, עם אחים ושותפים ו, ואזרחים כמונו. אנחנו צריכים לדבר ולהפוך כל אבן ולנצל כל הזדמנות כדי להגיע להסכמות. ואני לא נמצא, חלקי אינו עם, עם מי שחושב שאם חבריי מהליכוד או ממפלגות אחרות יסבעו נחת מהסכמות, אז לא טוב לי. מה פתאום? אני מאוד רוצה להגיע להסכמות ששותפיי למסע ומתן יהיו שווי רצון מהם.
נו, אז אני חושב שאתה צריך, אז אני חושב שאתה צריך להיות בתוך השיחות האלה. אבל מעבר לזה, תראה, מה שאתה אומר אני חושב מקובל על הרבה מאוד אנשים. אבל אני רוצה להמשיך ולשאול אותך. מתברר שלדגלי הטרור יש איזשהו סנטימנט חיובי בקרב הרבה מאוד אנשים שהם חלק מהמחאה הזאת. ואני מדבר על מקרה שקרה, א', באוניברסיטת תל אביב אמרו שאם הממשלה תקבל את הצעת החוק והחוק יתקבל, על זה שלא יכולים להתיר ענפה של דגלי אויב ודברים של אנשים בעד ה-BDS ונגד מדינת ישראל והזדהות עם הטרור, אנשים כאלה לא יוכלו ללמוד. ומה אמרה האוניברסיטה? אתם אל תבלבלו לנו את המוח. אנחנו לא מקבלים את מה שאתם אומרים. תגיד, זה נורמלי במדינה שלנו? או שזה לא נורמלי? או שבאוניברסיטת תל אביב עושים מה שהם רוצים. והחוק לא בדיוק מעניין אותם.
רגע, רגע, אני רוצה לומר ככה. קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שדגל אש"ף, שאני לא מרים אותו, הוא דגל של רשות שאינה בלתי חוקית. היא רשות שאיתה ממשלות ישראל חתמו הסכמים, מקיימות את ההסכמים, מדברים איתם.
מי מקיים את ההסכמים? אבו מאזן מקיים את ההסכמים?
ממשלת ישראל הנוכחית מדברת עם הרשות הפלסטינית יומם ובעיקר לילה ושומרת על ביטחון.
ומהבחינה הזאת, אלון, אבל אתה היית סגן שר הביטחון. אתה היית סגן שר הביטחון. אתה יכול להגיד לי שמדברים עם הרשות? עושים תיאומים ביטחוניים, לא יותר מזה.
לא, זה לא רק, יש לנו הסכמים כלכליים שאנחנו עומדים בהם.
כן, גם הסכמים כלכליים, אתה צודק.
דווקא מהבחינה הזאת, תקשיב, אני אומר ככה, אני לא מרים את הדגלים הללו, ואני חושב שבהחלט גם אדם כמוני שמחפש וחולם על פשרה, וחושב שהיפרדות בינינו לבין הפלסטינאים, ומתן של פוטנציאל לזהות אוטונומית של הפלסטינאים, ברשות כזאת או אחרת, היא צריכה להיות, גם אני לא, זה לא, הדגל שלי הוא כחול לבן, ואני חושב שטוב שהמחאה שנחשבת כאילו שמאל ומתיחים בה לא פטריוטית, מרימה את הדגל הכחול לבן. עכשיו, אני יחד עם זה רוצה להגיד את הדבר הבא.
אתה תרשה לי גם להשחיל משפט?
כן.
טוב, אז תודה. לא, זה חשוב. אני חושב שחשוב שגם אני אשאל משהו. תראה, אני מבין מה שאתה אומר. אבל אתה יודע, כשדגל אש"ף מסמל טרור, ולא פחות מזה, כן חוקי, לא חוקי, כן, יש איזה משמעות, אבל כשדגל אש"ף מסמל טרור, ואבו מאזן קורא לשהידים, תעלו על ירושלים, וכל אותם אלה שמצקצקים בלשונם, אבל מגיעים לתל אביב עם דגל אש"ף, נראה אותך מגיע עם דגל ישראל, אני לא יודע לאיפה, אפילו למזרח ירושלים. ויותר מזה אני אומר לך, בית הדין המשמעתי בצהל, הפרקליטות הצבאית, מיישרת קו, ואני אומר לך גם בצורה הזויה על גבם של חיילים, מגדוד לוי הביקה, במשפט מגד שהתקיים לחיילת בדרגת רב תוראית, אני חושב, התנהגה בצורה מבישה, כך הם אומרים, היא תועדה שורפת דגל פלסטין. וואו, מי ישמע? הם שורפים דגלי ישראל. אז היא שרפה דגל פלסטין, והיא נדונה ל-15 יום מחבוש, ועוד חיילת שצילמה את זה, חטפה 14 ימי מחבוש. טוב, תעשו לנו נונו, אבל מה זה, להכניס אותה לכלא?
טוב, דוד, אני לא אכנס לעניין קונקרטי.
למה?
מה שרציתי לומר, לא, כי אני לא רוצה להתערב בפסיקות של משפט, של מערכת משפט, בטח לא מערכת משפט צהלית. יש פה עניינים של משמט, אני רק רוצה לומר, אני אחזור לדברים שנראים לי חשובים או עקרוניים. ראשית, כאשר לא אסור, אז מותר. במדינה דמוקרטית, מה שלא אסור מותר. אם רוצים להגדיר משהו כלא חוקי, אז אפשר להביא לכנסת. ופה אני רק רוצה לחדד שיש הבדל מהותי בין חוקים, שהם החוקים שמופיעים ברפורמה או בהפיכה, שהם משנים את כללי המשחק, לבין חוקים חשובים שהם במסגרת כללי המשחק, בהגדרת דגל, כחוקי או לא חוקי, אולי אני יכול לאהוב את זה או לא לאהוב, אבל זה במסגרת כללי המשחק. אז אני לא פוסל את האפשרות שאנשים בעלי השקפה שמייצגים אותם במפלגות הקואליציה היום יביאו הצעות חוק, מותר להם. זה לגיטימי לגמרי שיביאו הצעות שאני לא אתמוך בכולן. אני לא אוהב את הרעיונות, ומאוד לא אוהב את הרעיונות של לפגוע באפשרות התקצוב של מדינות ידידות שלנו, לארגונים של החברה האזרחית.
אתה חושב שלא צריך? רגע, הזכרת משהו.
זה לא משנה את כללי המשחק.
שנייה, אלון.
זה כן מתרדר אותנו למקומות דמויי הונגריה פולין, שאני לא רוצה להיות, אבל זה עדיין
במסגרת
הכללים הדמוקרטיים.
רגע, אני רוצה לשאול. אתה חושב שזה בסדר שגרמניה מעבירה כספים לעמותות שתוגלות ב-BDS, וזה מה שקורה. אתה חושב שזה בסדר?
אני חושב שמה שאסור צריך לאסור, מה שלא חוקי
אבל עזוב, זה התפלפלות.
אני לא מקבל את זה.
אלון יקירי, זה התפלפלות.
אני לא מכיר מצבים כאלו. הקרן החדשה לישראל, שכולם אוהבים להגיד, היא אינה אנטי-ציונית, והיא לא תומכת ב-BDS.
היא אנטי-ציונית והיא תומכת ב-BDS.
אז אני, רגע, שנייה. אז אנחנו יכולים, מי שרוצה, בפינצטה.
אגב, אתה יודע איך קוראים לקרן הזאת?
בפינצטה.
איך קוראים לקרן הזאת? לא קוראים לה קרן החדשה לישראל. קוראים הקרן לישראל חדשה, כך קוראים לה. זה שמישהו, כך קוראים לה. הקרן לישראל חדשה.
אני מציע להסתכל מה היא עושה, היא מחזקת את החברה האזרחית, היא מעצימה את המיעוטים במדינת ישראל, את החלשים והמוחלשים, וזה לא דבר רע, זה דבר טוב. עכשיו, אם רוצים לייצר מצב...
מאיזה כיוון של החלשים הם
יצאים? למה מותר לאינדיבידואלים, לפרטים, לממן קרנות שאתה מכיר, שמעורבות מאוד מאוד מאוד, כמו מכון קהלת, למה זה מותר? ומדינות ידידות שלנו שיחזקו להבנתם ולהבנתנו את הדמוקרטיה, זה לא טוב. אבל שוב, כל זה במסגרת הוויכוח הלגיטימי הדמוקרטי בתוך מדינת ישראל, שלא כמו החוקים שמשנים כללי משחק בלי הסכמה רחבה. זה הפער הגדול בין שני הדברים.
טוב, שמעתי את מה שאתה אומר. אני לא יכול להסכים לכל מה שאתה אומר. אני בחבלה, אבל אני מעלה את זה. ואני רוצה לשאול אותך, ההתבטאות של מגישת הטלוויזיה גלית גוטמן, היא התנצלה, טוב שהיא התנצלה. אבל אתה יודע, לפעמים ההתנצלות באה קצת מאוחר מדי, והיא, אתה יודע, בדם ליבה אמרה את זה, דם ליבה שאני לא מקבל את זה כמובן. אתם לא רואים מה קורה כאן, כמה נטל אתם יכולים לשים על שליש מהמדינה הזאת, בשביל להחזיק בסוף את כל החרדים האלה שמוצצים לנו את הדם. כל החרדים? זה הגיוני? אתה יודע שמשס רוב האנשים האלה מתגייסים לצבא? יש כאלה שלא, אני מסכים.
דוד,
אבל שמעתי דובר...
אני עצוב מההתבטאות הזו.
ברור, ומי לא?
אני עצוב מההתבטאות הזו.
לא, אבל אתה יודע, אבל אתה יודע מה אמר,
גם לא הוגן,
אמר נציג משרד הביטחון, רגע, אבל עוד לא גמרתי את השאלה.
אבל
לא, אני אומר, נציג משרד הביטחון אמר, קראתי את זה אתמול, שלשום, לא יודע איפה, אחד מהרשתות, שהוא אומר בתל אביב, מתגייסים פחות מאשר אצל החרדים. הם משתמטים יותר בתל אביב מאשר אצל החרדים. למה לא מדברים על זה?
אני קובע, כמיטב הבנתי, כסגן שר הביטחון, שהדבר הזה הוא לא נכון. הוא פשוט לא נכון.
אז יכול להיות שאני טועה.
אבל הנתונים לא נמצאים מצי ביד, וגם כשאומרים מתגייסים, למה מתכוונים בדיוק וכו'. אני, לא, המצב הוא לא, זה לא נכון פשוט. אבל זה לא מספיק, זה לא, לא, זאת לא הנקודה. הנקודה האמיתית ששם צריך לשים, ואני אומר את זה בדרך שבה אני מבקש, תראו, כשאני נוסע או הולך ברחובות בני ברק, אני נמצא בהוויה רגשית שיודעת ושמרגישה קרבה גדולה, לא רק אמפתיה, אבל קרבה גדולה למי שבעצם מייצג את הסבא רבא שלי ובני דורו. ואני יחד עם זה יודע שמדינת ישראל שלנו, של כולנו, שצריכה גם לשמור על ביטחון, גם על רמת חיים, גם על התורה הזו שרוצים להגן עליה אחרי החורבן הגדול של המאה ה-20, חייבת בהתגייסות של הציבור החרדי שהולך וגדל גם באופן מוחלט וגם באופן יחסי. זאת המשימה, ואת זה צריך לעשות בעיקר בשכנוע, בהידברות, במספרים, וכמה שפחות בכפייה ובאיך נגיד בדרך של השוט. אני, יחד עם זה, אני חושב שחשוב מאוד לשים לב לתחושת הטיפוח, התסכול, הצער הגדול של הציבור, של ציבור גדול מאוד, גם כן מיליוני אזרחים שרק את חלקם רואים יצא לרחוב, שאומר לעצמו איך אנחנו נחיה כאן בדור הבא כאשר לא יהיו די אנשים שיפרנסו אותנו. זה מאוד לגיטימי להגיד, זה צריך להגיד וצריך לדבר עם זה, עם אחינו ואחיותינו החרדים והחרדיות.
אני שמח מאוד, לשמוע את זה.
הנמקות.
אני רוצה לשאול אותך לגבי, בואו נדבר על נושא אחר, החלטת נגיד בנק ישראל להעלות שוב את הריבית. תראה מה קורה, מעלים את הריבית, ברור לך מה קורה. אנשים לא יכולים לקנות דירות, כי הריבית עולה בצורה מטורפת. עליית הריבית היא כתוצאה מכך שהאינפלציה עולה, אבל עליית הריבית גם מעלה את האינפלציה וחוזר חלילה. והשאלה היא, עליית הריבית שיוצרת מצב שבה עולה כל דבר יותר, ואנשים לא מסוגלים לסגור את החודש, לא מסוגלים.
כן, כן.
עליית המיסים, המס הבלו וכל הדברים האלה על הדלק, אז עולה יותר כסף לשנע, עולה יותר כסף לנסוע ברכב. עיריית תל אביב מעלה את ה... איך זה נקרא? מס, אני לא יודע איך הם רוצים לקרוא... הם רוצים לקרוא לזה חנייה, אבל בוא, בעינינו זה לא חנייה, זה מס. מס על אנשים שהם לא תושבי תל אביב. אבל אותם אנשים עובדים בתל אביב. הם באים לתל אביב כדי לעבוד. אז מה אתה אומר להם? עכשיו תשלמו כפול, כפול פי שתיים. זה עזוי, זה נורמלי. אני לא חושב ככה. אבל אני אומר שוב, האם העלאת מיסים שעולה בעקבות העלאת ריבית, ובעקבות אינפלציה עולה וגוברת, האם זאת הדרך או שצריך לעשות משהו אחר?
טוב, קודם כל, פטור בלא כלום, כאיש אופוזיציה, וגם כמי שמתבונן במה שקורה, אני רק מפנה את תשומת ליבנו לדברים של שלושת הבכירים בכלכלת ישראל שדיברו אתמול בכנס הורוביץ. זאת אומרת, אנחנו, זה ברור שהמהלך השגוי של הרפורמה הוא שגוי מהבחינות המשטריות, אבל הוא גם שגוי בהיבט הכלכלי, מעבר להשלכות הביטחוניות והחוסן. וברור שכאשר אנחנו פוגעים עד כדי כך, אנחנו גם מחסירים מכיסו של, כל אחד מאיתנו. עכשיו, מה צריך לעשות? הדבר ראשון, אני מבקש, אני לא אומר את זה בציניות, שממשלת ישראל יתמקד בראשותו של ראש הממשלה הנוכחי, שאני אשמח אם הוא יסיים, אבל הוא ראש הממשלה, והוא הציג בפנינו לפני 5 חודשים עם השקת הממשלה, מהם הנושאים שבהם צריך להתמקד. והוא דיבר על איראן, והוא דיבר על שלום, והוא דיבר על משילות, והוא דיבר על יוקר המחיה. ואנחנו צריכים לעשות אך ורק מהלכים שמחזקים את היכולת שלנו להתמודד עם יוקר המחיה. אני שותף לדוד ביטן בוועדת הכלכלה, ואנחנו עושים צעדים קשים, אתה יודע כמה אני קרוב לנושא החקלאות, כמה צעדים קשים שלא כולם מסכימים להם, אבל כדי לייצר מצב שהאזרחים יוכלו לצרוך גם מזון וגם לקנות וגם, ועכשיו כמובן שהנושא של הדיור והנושא של המשכנתאות הוא חייב לבוא לידי ביטוי. הדוגמה הטובה ביותר זאת השערויה עם הבנקים, כאשר הם כמובן מרוויחים מעליית הריבית מיליארדים ולא רואים ולא משתפים את הציבור כולו שצריך לשלם את זה בריבית שהם נותנים על הפקדונות שלנו. זה דוגמה אחת איך אפשר להחזיר כסף במילה אחת. לעסוק, קודם כל לעסוק בנושא עצמו ולא לפגוע בכלכלת ישראל. שתיים, לייצר מצב שמי שיש לו הרבה כסף והוא נהנה מהכסף הזה בגלל שאנחנו נותנים לו את הכסף ידע להתחלק איתנו ברווחים כאשר יש. ואני חושב שצעד אחר צעד אנחנו נוכל להתקדם. אנחנו באופוזיציה, לפחות אנחנו מחנה ממלכתי, נתמוך בכל צעד, דוד, שהוא צעד נכון וראוי, ולא בספרדית, זה מהשפה של ההורים שלי, אנחנו אומרים שלא צריך לצבות את האף כדי להרגיז את הפרצוף של עצמנו, כן? ואנחנו רק נתמוך בהצעות טובות, כמובן נתנגד לגרועות, ואני מקווה שנצליח להשתלט על על המצוקה הגדולה שקיימת כאן. יש לנו, לא נגענו במנהל מקרקעי ישראל, לדעתי, שעושה...
אבל יש עוד שאלות. אתה עובר מנושא לנושא, אני, באותם נושאים שאתה דיברת, אני עוד רוצה להתרכז ברשותך.
כן, בבקשה.
תראה, מדברים על הורדת המע"מ בצורה די חדה למוצרי המזון, כמו שיש באירופה. מע"מ על מוצרי המזון באירופה או שאין בכלל, או שיש בערכים מאוד נמוכים. בעיקר על מוצרי נכון. יסוד ובסיס. פה בארץ נכון. המעם הוא across the board, כולם משלמים אותו דבר, שזה שעוריה של שנים רבות. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם הורדת המעם תוריד את המחיר של המוצרים? ואני אומר לך שלא. אתה יודע למה? כי ישנה חזירות מסוימת של יבואנים, שמה הם אומרים בעצם? אנחנו נכניס את זה לכיסנו. אבל אתה יודע מה? בוא לא נכנס על אותם יבואנים, או אלו שמוכרים את אותם מוצרי יסוד, ובוא נסתכל על מה שקורה עם הבנקים. אתה העלית את זה, מה אמרת בעצם? הבנקים מעלים הרבה יותר ממה שהריבית שלהם עולה. איזה מין שערורייה הזאת? איך יכול להיות שאנחנו נגיע עוד מעט ל-7% ריבית, כשהריבית שהם משלמים היא 4.5%, או 3%, או 2.5%? למה הם צריכים להרוויח על המרווח הזה עוד 3%? למה? ואני חושב שמה שעושה בנק ישראל זה חוסר פיקוח, או הממונה על הבנקים, חוסר פיקוח. איזה מין דבר זה? מה זה צריך להיות?
דוד, רק מילה אחת של, נגיד, כוכבית או גנות. בנק ישראל גם צריך לדאוג כמובן ליציבות של הבנקים שהם בבעלות הציבור.
ממש אפשר באמת לבכות. אני ראיתי את הרווחים של המיליארדים שלהם ברבעון האחרון.
ברור שיש מספיק מיליארדים שאפשר את חלקם להחזיר חזרה לציבור בצורה חכמה.
איך?
אתה יודע מה, גם אפילו יש מי שאומר שבעיקר צריך להשקיע בחינוך הציבור להפקיד את החסכונות שלנו בדרך הראויה. אז עד רבה, שבזה נשקיע לא מעט, בזה אף אחד לא יכול כמובן להתנגד, אבל צריך לשמור את האיזון בין היציבות של מערכת הבנקאית לבין החזרת חלק מהריביות הגדולות הללו, שיש להם חשיבות, אגב, כדי לנצות מודד עם האינפלציה, אבל להחזיר את חלקם לציבור. זה נכון, אני בהחלט...
הורדת המע"מ שדיברת עליה, תראה, אמרתי שאני לא מאמין בזה שכשיורידו את המע"מ על מוצרי היסוד, המחירים ירדו. למה אני אומר את זה? כי ניסו לעשות איזשהו מהלך מצוין. באילת, המע"מ, ביטלו כן, אותו. אבל רגע, אבל עוד לא שאלתי את השאלה. באילת המע"מ בוטל. תתכנס למסעדה באילת, תראה שהמחירים לא רק שלא יותר זולים, יותר יקרים. תיכנס לבתי המלון. אתה חושב שבתי המלון הם יותר זולים? לא, הם לא יותר זולים. אתה יודע למה? כי הם משלשלים את המע"מ לכיסם.
כן, הם מוסיפים בעצם, כן, זה נכון. תראה, אתה נוגע פה בשתי נקודות. הישראלי הממוצע הוא רב תושייה, אם נגיר את זה באופן חיובי ו... ותחמן באופן השלילי אם רוצים. אנחנו כולנו באותה סירה, ואז ככה, קודם כל הרעיון של דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, יש לו הזדמנות לפרגן לו על הניהול ההגון, הנכון של הוועדה הזו. הוא אמר לאוצר, אתם תביאו כסף, או דרש מהם להביא כסף כדי למתן את מחירי מלט שהוא דבר על החלב. וברגע שהוא לא זכה, אז הוא אומר, אז אנחנו נדאג להביא את הכסף על ידי הקטנת, או ללחוץ, כן, על המחירים, על ידי הקטנת המע"מ. האם זה יעזור? במחירים, במוצרים מפוקחים זה אפשרי, אבל זה כמובן משפיע על כלל המוצרים שחלקם לא מפוקחים. עכשיו, לגבי השאלה של מחירים ברשתות השיווק הגדולות, אני חושב שצריך לעסוק בנושא הזה בדרכים החוקיות. שוב, משטר דמוקרטי, אנחנו לא יכולים להיכנס לכיס של כל אחד, אבל לפחות המינימום זה השקיפות. המינימום זה שהאזרחים ידעו באופן פשוט איפה הם קונים ביוקר ומי מוכר להם בלי להפסיד, תוך רווחים סבירים, מחירים, מוצרים.
הציבור
טובים.
יודע, מה? אבל הציבור יודע.
הציבור לא תמיד יודע.
הוא יודע, אני אגיד לך למה הוא יודע.
אני אגיד, רגע, אתן לך את הדוגמה קטנה. בסדר, אני חי בקיבוץ על סף עזה, אבל העיר הנפה שלי זה שדרות. ויש כמה סופרים. אני הולך תמיד לאותו מקום. האם אני בודק והאם אני עושה בחירה מושכלת? התשובה היא לא. אני אומר לך, אני לא עושה בחירה מושכלת. למה? כי אין לי לנגד העיניים את היכולת הפשוטה לשקלל סל מוצרים, או המוצרים שחשובים לי, ואולי תחשוב על זה שכל אחד ירכיב לעצמו את סל המוצרים, והוא יראה באיזה חנות, באיזה רשת, יהיה לו יותר זול.
אתה יודע איפה הבעיה? הבעיה היא שמחלקים את הורדות המחירים על מוצרים מסוימים, ואם אתה נכנס, נאמר, סתם אני אומר, רמי לוי, ששם סל המוצרים, לפחות לפי הפרסומים, הוא הזול ביותר. ואתה משווה אותו לסל המוצרים בסופרסל או במקומות אחרים, אתה רואה הבדלים של, אני לא יודע, 10-20-30% לפעמים. לפחות זה מה שיראו בטלוויזיה. אז אתה כבר מבין ששולי הרווח של החברות הללו, שההפרשים ביניהם לבין רמי לוי הם כל כך גדולים, שאתה אומר, מה, רמי לוי לא מרוויח? בטח שהוא מרוויח, הוא צריך להרוויח. אבל שולי רווח כאלה גדולים, אני חושב שפה מישהו צריך להתערב, ואני רוצה להפנות אותך למה שאמר ניר ברקת. המונופולים והקרטלים התרגלו לעשוק את הציבור ולהעלות מחירים. למה? כי הם יכולים. הגיע הזמן לחשוף לציבור את האמת ולאפשר שקיפות. נגמרה החגיגה, כך הוא אומר, של הציבור הישראלי שקורס תחת נטל החזירות של המונופולים. זה הוא אמר, לא אני.
כן.
והוא אומר עוד משהו. אני רוצה שכל חברה בעלת מחזור של 300 מיליון שקל תפרסם את הדוחות לציבור. טוב, פה יש בעיה, כי אם החברה היא פרטית ולא ציבורית, היא לא חייבת לפרסם. אבל אז אנחנו נדע, ואיך יכול להיות שהחברות מסוימות מעלות באותו יום את המחירים? מה, זה לא תאום? טוב, זה לא תאום פלילי אולי, אבל הם אומרים שאחת מעלה והשנייה מעלה בעקבותיה.
כן, כן. אני, בוא נגיד, אני חושב שצריך לעשות את כל מה שאפשר במסגרת החיים בחברה הדמוקרטית, כדי לשקף לציבור את המציאות. והציבור היום אין יכולת, זה לא שכמו במאה, לא יודע, 14, באים לשוק ומסתכלים על 5 מוצרים ומוכרים בין הספקים. אנחנו נמצאים בעולם מאוד משוכלל, מאוד מורכב, וחייבים לרתום את הטכנולוגיה לרשותו של האדם הפשוט. הפשוט הוא אתה, אני, או ראש ממשלה שיוצא לשוק. אנחנו לא יודעים ואנחנו צריכים לגעת. הידע הוא כוח, לא רק סיסמה, זה גם נכון. אז בואו נעשה את הדברים ההגיוניים והקונסנזואליים. זה דבר שהוא בעיניי מאוד משמעותי, ואם יש אפשרות כזאת או אחרת להגביל מתח רווחים, אז נעשה את זה, אבל זה לדיון. זה מסוג הדברים שהם לא פשוטים, כי הם נוגעים באמת לעקרונות של שוק שאנחנו רוצים לקיים אותו, שוק חופשי.
אבל אתה יודע, אתם צריכים בעניין הזה לחבור להצעת חוק משותפת, יחד עם הקואליציה, שמעת מה אומר ברקת, שר הכלכלה, ויכול להיות שאתם צריכים להגיש הצעת חוק משותפת, והיות ואתה גם נבחרת לכהן כיושב ראש ועדת המשנה לקידום מנופי הצמיחה של החקלאות, שהחקלאות הוא חלק חשוב מאוד מהצמיחה של מדינת ישראל ובכלל מהכלכלה של ישראל, למה שלא תגישו הצעת חוק ביחד? למה שלא תעשו את הדברים האלה יחד? אתה יודע מה, זה לא רפורמה כן, רפורמה לא. פה הדברים האלה מדובר בליבה של הרפורמה אולי, גם בנושא של פיקוח על מחירי המזון.
כן, דוד, אלו בדיוק הנושאים שבהם אנחנו, יהיה לנו זמן, קודם כל פנאי נפשי, פסיכולוגי, אבל גם פוליטי, להשתמש באותם משאבי זמן של הכנסת, כבר בכנס הזה, בכנס הבא, ולא להתעסק עם עניינים, שדורשים הסכמה כל כך רחבה בנושא המשטרי. הנושא הכלכלי צריך זמן, זה עניינים מקצועיים, צריך לעשות את זה בדיוני עומק ולא בהתלהטויות מול פני הטלוויזיה. ואני בטוח שכפי שאתה יודע שניר ברקת ואני מכירים לפני למעלה מ-40 שנה, גייסתי את הפלוגה שלו לצנחנים, הוא היה מ"פ ואני הייתי מפקד הגיוס לצנחנים, והערכתי אותו אז, אני מעריך אותו היום, ואני מקווה שנצליח ביחד לתת כתף ולשפר את חייו של האזרח הישראלי, ובזה נוכיח שאפשר להגיע להסכמות מקיר לקיר.
ובנימה אופטימית זו נסיים.
בשמחה.
שר החקלאות לשעבר.
שלום, שלום.
סגן שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אלון שוסטר, תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.